מתבגרים על זה, הכל על גיל ההתבגרות של העידן החדש. עם ליאור החיים, מנטורית, מדריכת מיניות ויועצת הורים ומתבגרים מוסמכת.
טוב, אנחנו יכולות להתחיל. שלום לכולם. היום מתארחת אצלי, אני ממש ממש מתרגשת לארח את עורך הדין מיטל בוארון. מיטל עוסקת בנושא סופר סופר קריטי מבחינתי, במיוחד בימים אלו, עבריינות נוער. אז אנחנו היום ככה נקבל טיפים מצוינים להורים ולמתבגרים בעצמם על כל נושא של סמים, אלכוהול, הטרדות מיניות, בכלל כל נושא העבריינות שלאחרונה, בעיקר בתקופת הקורונה, ככה תפס תאוצה. נדבר קצת על החוקים, על מה צריך לעשות וממה כדאי להישמר. אז ברוכה הבאה, מיטל. איזה כיף שאת כאן.
גם לי כיף.
את יודעת, ראיתי סרטון שלך שככה תפסתי את העין, שדיברת שם על הגזי קצפות. אז אני חושבת שגם דיברנו על זה, את ואני לפני זה, יש היום איזשהו פער כזה, בין מה שהורים מבינים ויודעים שבאמת קיים בחוץ, בסביבה, במרחב שבו הילדים שלנו גדלים, לבין מה שהם בכלל מסוגלים להכיל ולהבין שבואו, זה יכול לקרות בכל בית. ואני אשמח ככה אם נדבר קצת על האיומים שאת מכירה, מעבודה שלך בשטח, את מייצגת בני נוער שנמצאים במקומות, מה שנקרא, בתוך המקום הזה שנקרא עבריינות. ואני אשמח אם ככה תתני לנו קצת איזשהו זום אין לתוך העולם העברייני, לתוך המרחב העברייני, שהיום בני נוער נמצאים בתוכו, מושפעים ממנו, מכירים אותו, ככה שיהיה לנו איזושהי זווית ראייה ככה מתוך המערכת.
אוקיי, אז אני קודם יגדיר לך, מה זה בעצם עבריינות נוער? עבריינות נוער זה כאשר מבצע עבירה או חשוד בביצוע עבירה, הוא בעצם קטין. עכשיו, מה זה קטין? קטין זה מתחת לגיל 18, אבל מאיזה גיל באמת ניתן להעמיד לדין? מגיל 12.
אוקיי, זה חשוב. זה אומר שהרבה פעמים הורים אומרים לי, בסדר, הוא קטין, לא יעשו לו שום דבר. לצורך העניין, גיל 18 הוא קטין, אבל עדיין אפשר להעמיד אותו לחקירה.
גיל 18 הוא כבר בגיר.
הוא בגיר, סליחה, מתחת לגיל 18 זה קטין. אבל אם עכשיו ילד בן 16 או בן 17 או בן 12 עושה איזושהי עבירה, הוא יכול להיחקר?
כן. תראה, אוקיי. גם ילד מתחת לגיל 12, שיעשה איזשהו מעשה פלילי, וזה יטופל דרך המשטרה, אז הם, ברגע שהם יבינו שהוא מתחת לגיל 12, הם יפנו את זה לרווחה. זאת אומרת שלא יגידו לו טוב לך הביתה, אם זה משהו שהוא חמור ודרוש טיפול. אז גם מתחת לגיל 12, בדרך כלל יטופל דרך הרווחה. מעל גיל 12, כן, כן, תראי, יש התחשבות בגילאים. מן הסתם, הנישה שיקבל ילד בגיל 12 לבין ילד בגיל 17, היא לא עולה בקנה אחד. זה, אין מה לעשות.
ברור, אבל עדיין אי אפשר להגיד, הילד שלי קטין, הוא בן 17 או בן 16, ולכן הוא לא יענש. זה מה שאת אומרת.
לא, ממש לא. ילד מתחת לגיל 18, ברגע שיבצע עבירה שהיא פלילית על פי החוק, הוא יוזמן לחקירה או יעצר לחקירה, ויצטרך להתמודד עם הליך פלילי לפניו.
אוקיי, אז בואי רגע נדבר על המקומות שבהם בני נוער מגיעים לחקירה פלילית. מה הדברים שבני נוער היום, בעידן שלנו, בשנים האלה, עושים שאת פוגשת אותם בבתי המעצר?
תראי, אין לי, אני לא יכולה לבוא ולהגיד לך, העבירה הזו היא יותר מעבירה אחרת, אבל עדיין יש כמה עבירות שהן יותר בולטות, זה עבירת הסמים. עבירת סמים בקרב בני נוער היא הולכת וגוברת, יש איזושהי פתיחות, אולי הסכמה מצד המשפחה, מצד ההורים.
מתירנות אני קוראת לזה.
כן, סוג של הקלה, זה סך הכל ג'וינט. זה סך הכל, את יודעת, פעם אחת. יש לי תיקים כשמגיעים אליי בדרך כלל שילד נתפס עכשיו עם ג'וינט מחוץ לבית הספר. בהרבה מקרים...
כשאת מדברת על בית ספר, את מדברת על חטיבת הביניים, את מדברת על בית ספר יסודי, על תיכון, אני
גם
אשמח...
גם וגם.
אוקיי, יש גם בבית ספר יסודי, בכיתות ו'?
כן, 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 יש לי בדיוק שני מקרים כאלה, שאחד זה מגיל, שאחד זה כיתה ו'.
עם ג'וינטים.
עם ג'וינט מחוץ לבית הספר, ואחד היה בן 17 כשהוא נתפס מחוץ לבית הספר, שזה נראה לי כבר כיתה י' א'.
כן.
תראי, בהרבה מקרים, המשטרה שצריכה לבצע את העבודה שלה, אין מה לעשות, מנסים למצוא את מי שסיפק להם את הסמים.
אוקיי.
את הסוחר. וניתן לעשות את זה רק ככה בעזרת הקטינים שבעצם
נתפסים או חזים את זה.
הבעיה היא שבדרך הזו, אם זה לא שימוש אחד, שאני תכף אבהיר לך את העניין עם השימוש אחד, שניים, שלוש, איך זה משליך מבחינת החוק, יכול להיפתח לו תיק פלילי.
בגיל צעיר.
בגיל צעיר. בגיל,
מתחת לגיל 18.
בכיתה ו' וגם בכיתה י' א'.
וואו, זה חשוב. שימו לב, ילדים, בגיל 12 יכולים להיות ברישום פלילי,
כן,
על
כן.
החזקת סמים או שימוש בסמים, ואת אומרת...
תחילה רישום משטרתי, ואם זה ייפתח לכדי כתב אישום, ויהיה הליך משפטי, זה יהיה רישום פלילי.
ואת אומרת שהיום במדינת ישראל של 2021, ילדים בכיתה ו' בני 12, 13, 14 ומעלה, משתמשים בסמים, בג'וינטים.
משתמשים בסמים וגם מוכרים סמים.
גם מוכרים סמים, אוקיי.
אני אגיד לך משהו. קודם כל, אני רוצה לעשות סדר עם העניין של המתירנות. למה היא מגיעה? לא מזמן הגיע אליי קטין שהיה חשוד בסחר בסמים.
קטין בן כמה? סליחה על החפירה.
בן 17,
אוקיי.
קטין בן 17, חשוד בסחר בסמים. כשהוא בא אליי ואומר לי, די, מנסה להרגיע את ההורים שלו, די, מה יעשו לי? ייתנו לי כנס, אז אני רוצה פה להבהיר. כל עניין שימוש שהוא ראשוני ויתנו כנס, שני ויתנו כנס, ורק שלישי או רביעי, זה יהיה כתב אישום, הוא לבגירים.
וואי, זה סופר חשוב הסיפור הזה.
קטין שנתפס אפילו עם שימוש חד פעמי.
מתחת לגיל 18.
ג'וינט אחד, מתחת לגיל 18, הוא יחקר ויפתח לו תיק פלילי. סביר להניח, אני גם פה ירגיע את ההורים. אם זה באמת יחקר ויוברר שהיה כאן שימוש חד פעמי, בדרך כלל סוגרים את התיק ומפנים את הקטין להליך טיפולי.
אבל שסוגרים תיק, הרישום פלילי נשאר for life או שזה נמחק? זה מאוד חשוב הנקודה.
לא, זה לא נשאר for life. הרישום פלילי, את קודם כל צריך להבדיל גם בין רישום משטרתי לבין רישום פלילי. אם הוא רק נחקר, אז יש שלוש עילות. יש שהתיק נסגר מחוסר ראיות, מחוסר אשמה ומחוסר עניין לציבור. רק תיק שנסגר מחוסר אשמה, הוא ימחק מרשומי המשטרה. זאת אומרת שהוא יוכל להתגייס ולעבוד איפה שהוא רוצה. אם הוא יסגר מחוסר ראיות או מחוסר עניין לציבור, אז התיק הזה יישאר לתקופה עד שהוא ימחוק אותו. יש הרבה דרכים, דרך הצבא עכשיו עושים, שהם מסייעים לקטינים למחוק את הרישומים. לא כל רישום צריך לרוץ לעורך דין ולמחוק. יש רישומים שהם לא מפריעים למהלך החיים. זאת אומרת, יש עבירות שלא מפריעות למהלך החיים. הרי איפה זה מפריע? אם אני עכשיו ארצה לעבוד ברפאל, אם אני עכשיו ארצה לעבוד בחברת הייטק.
תעשיות ביטחוניות.
כן, אם אני עכשיו ארצה להתגייס ליחידה מובחרת בצבא, אז סביר להניח שאם עכשיו יש לי תיק על סחר, או תיק על עבירות מין, אונס, לא יגייסו אותי.
את יודעת שהסיפור הזה של הצבא הוא סופר קריטי, כי מתבגרים צריכים להבין ברגע שהם מתגייסים לצה"ל, ויש עכשיו על זה עבודה מאוד מאוד גדולה בתוך שורות הצבא, וזה מתחבר לפודקאסט שאני אעלה עם אולי שוורץ, עם עורכת דין אולי שוורץ, שהיא מהפרקליטות הצבאית, שהיא מספרת ומסבירה שהיום הצבא עושה מהלך מאוד מאוד נרחב לנושא הסיפור של הסמים. כי בצבא ברגע שהתגייסת לצה"ל, עלית על האוטובוס במיטב, מאותו רגע אסור לך לצרוך סמים אף פעם. זאת אומרת, נכון. לא ביום שישי, לא ביום שבת, לא בחופשה, לא בלילה, לא ביום. אתה בעצם לא יכול לעשות שום שימוש שהוא בסמים לאורך כל תקופת השירות. ובתוך הצבא יש את המשטרה הצבאית שעושה מעקבים ובודקת ועושה ביקורות פתע. ובתוך הצבא מתגייס שימצא שהוא ישתמש בסמים, הוא יעצר ויישב בכלא. זאת אומרת, העונשים בצבא על שימוש בסמים הם כן הופכים להיות רישום פלילי, והם כן נשפטים ונכנסים פשוט למעצר. אז בסוף כאילו, ילדים שמתחילים לעשן סמים, ואת אומרת בכיתה ו', אני לא רוצה לחשוב מתי הם מתמכרים.
אז אני יכולה להגיד לך שקודם כל יש הרבה דרכים לטיפול בבני נוער, אם זה בהתמכרויות, מבעוד מועד לטפל. יש איזושהי מכינה של בחור בשם מושיק, אם אני לא טועה.
כן, אני שמעתי עליו.
מכירה אותו?
כן.
מכינה מאוד מאוד טובה, שבה הוא מכשיר חיילים, מכשיר בני נוער עם עבר פלילי להתגייס לצבא. אז הוא נותן להם את כל הבייסיק הזה, שהם כבר נהיים כל כך מורלים, שהם לא ירצו גם להשתמש בסמים.
כן,
זאת אומרת,
אבל
זה לא לבוא ולהגיד, אוקיי, סגרנו לך את התיק על סמים, ותעשה דרך. עכשיו, השאלה מה הדרך? מה זה תעשה דרך? אם האמא תבוא ותגיד, שמי, הוא יושב בבית, לא יצא מהבית. זה לא בדיוק דרך. דרך זה באמת לעבור טיפול כלשהו. כשמגיע אליי קטין למשרד, אז אני מתאימה את סוג הטיפול לסוג העבירה. אם מגיע אליי קטין שאני מבינה, תוך כדי שאני מדברת איתו, שהוא כבר מחור, לא תהיה לי הצלחה בתיק, אם אני לא אטפל בהתמכרות שלו.
לגמרי.
וכן הלאה לכל נושא אחר. בכל נושא שיש. יש המון דרכים היום, יש קליניקות,
לטיפול בהתמכרויות.
לטיפול בהתמכרויות.
זה נקרא 12 השלבים.
גם, ויש באופן פרטי גם. יש איזה מישהי שעושה את זה באופן פרטי, שאני מפנה אליה, שהיא עושה את זה מצוין. אבל יש גם, כן, יש גם קהילתי. זאת אומרת, לא כל אחד פשוט קל לו להיחשף בקהילה, ולהיות דרך הרווחה או העירייה, אבל הם גם מאוד משקיעים. ומטפלים בצורה, זאת אומרת, הם נותנים להם את כל הכלים לא להיות, לא להשתמש בסמים ולא להיות מכורים.
כן, השאלה, איך אנחנו מגיעים לאותם ילדים שמשתמשים בסמים ומביאים אותם לידי טיפול לפני השירות הצבאי, ובכלל, בכלל יודעים, כי אני מרגישה, גם אצלי בקליניקה, שהרבה פעמים הורים מאוד מאוד תמימים. מה פתאום, הבן שלי לא ייגע בזה, אין מצב או זה לא אצלנו בבית, ובאמת ממקום מאוד מאוד תמים, לא ממקום שיפוטי. הורים שפשוט לא יודעים, ודברים קורים מתחת לפני השטח.
אני אגיד לך.
אז בואי תשתפי אותנו רגע. איך אפשר, מה הסימנים שהורים יכולים לדעת כדי באמת לעלות על זה בזמן וכמה שיותר מהר? כי גם בואי, יש גם, אתה יודע, סמים עולים כסף. אז לפעמים זה גם מביא לפעולות נלוות, את יודעת, כי אם כבר בשביל להשיג כסף עושים כל מיני עניינים, אז זה מין כזה כדור שלג.
נכון, אני אגיד לך משהו. תראי, אין אפס שיש לעשות הבחנה בין משפחה שהיא במצוקה, ועכשיו אני מדברת איתך על כלל העבירות, לא רק על סמים, לבין משפחה שהיא במצוקה, לבין משפחה שהיא לכאורה נורמטיבית.
מצוקה, את מדברת על מצוקה כלכלית.
מצוקה יכולה להיות כלכלית, מצוקה יכולה להיות אלימות, מצוקה יכולה להיות עוד הרבה דברים אחרים.
אוקיי.
משפחה שהיא מוגדרת משפחה במצוקה, זה לא משנה כרגע איזה מצוקה יש לה בתוך המשפחה.
אוקיי.
קטין שיגדל בבית כזה, אומרים שהסיכויים הגבוהים, מחקרים אומרים, זה לא אני, וזה באמת ככה, שקטין שמגיע מבית כזה, הסיכוי שהוא ייחשף לעבריינות, הוא גדול פי כמה מקטין שמגיע מבית שהוא נורמטיבי לכאורה. עכשיו, למה אני אומרת את זה? כי משפחה במצוקה יותר קשה לה לשים לב לסימנים האלה שאנחנו תכף נדבר עליהם. אישה למשל שהיא מוקה. קשה לה לראות את הילד כמו שאישה שהיא לא מוקה תראה את הילד. קשה לה כי היא נמצאת במצב הישרדותי משל עצמה. ולכן ילדים כאלה קשה מאוד להגיע אליהם לפני שהם נתפסים.
אוקיי.
אז כאן יש לעשות עבודה איפה שהילדים האלה נמצאים וגדלים, אם זה בבתי הספר, ואם זה לעשות הדרכות להורים האלה עצמם, ועל הדרך לסייע להם בקושי ובמצוקה שהם נמצאים בבית שלהם, במצב הישרדותי שלהם. עכשיו, המשפחות שכביכול אין בהם מצוקה, או שאנחנו לא יודעים עליה, לכאורה נורמטיבית, יותר קל לראות הסימנים. יש שיח בין ההורים. תראי, הרבה ההורים באים ואומרים לי, אבל יש בינינו שיח. ואנחנו מדברים הרבה, והילד שלי מספר לי הכל. פנה אליי יורה בוואטסאפ, וחשף בפניי שהילד שלו נתפס פה על סמים, נתפס מחוץ לבית הספר. איזה כיתה הוא היה? אני חושבת זין. איזה גיל זה?
13.
13, בבקשה. אבל תשמעי, הילד שלי מספר לי הכל, אני בטוח שזה לא נכון. אז תראי, יש עניין שקודם כל מבורך מאוד, אם ילד בא ומספר לך, גם אם זה לא הכל. מספר חלק, זה גם טוב. מה אנחנו יכולים לעשות כהורים כדי לשים לב לסימנים האלה בעצם? כי אם אתם כבר בשלב שיש שיח, והילד מספר או לא מספר, אבל מספיק שאתם רואים אותו, רואים את הילד עצמו, מה הוא רוצה, מה הוא עושה, מה מהלך היום שלו, אז קודם כל לדעת מה הילד עושה. מתי הולך ומתי חוזר, ומי מסתובב, ומי נוסע, ומי נוהג, ומי חוזר, ואם שתית, ואם לא שתית, ומי נוהג, וגם על אלכוהול, תכף אני מדבר איתה. שתית, לא שתית, זה לבגירים. ומה עשית, ומי אתה מסתובב, לדעת מי החברים שלך. להזמין אותם אליכם הביתה.
אוקיי, זו סוגיה חשובה. נכון. הסיפור הזה, שהרבה פעמים אני אומרת להורים, אתם מכירים את החברים שלהם? הוא לא אוהב להביא הביתה. אז זה נורא אדומה מבחינתי.
נורא אדומה.
אין דבר כזה לא אוהב להביא הביתה. אז יש הורים שאומרים, יש לנו בית קטן, זה לא... חברים לא נמדדים לפי גודל הבית. תזמינו הביתה.
אז אם... תזמינו אותם בחלקים, לא בדיוק, צריך את כל הישיבים.
כל פעם מישהו אחר. תכירו אותם, תדברו איתם, תייצרו איתם תקשורת, גם בין אישית עם החברים שלהם.
אתה יודע, זה בדיוק...
וגם עם ההורים שלהם, אני מאוד מאוד, אני, בעידן הזה, אני קוראת לזה גיוס שותפים. ככל שאנחנו כהורים נהיה חבורה ביחד של החברים, פשוט נייצר איזושהי תקשורת, שהם ידעו שאנחנו בקשר, אז את יודעת מה קורה שההורים בקשר? אז מאוד מאוד קשה להם להגיד לנו כולם. את מכירה את כולם? כולם מרשים. כולם חוזרים ב-4 בבוקר או ב-5 בבוקר. אף פעם את לא מרשה. כל הדברים הקיצוניים האלה מצטמצמים, כי ברגע אחד בקבוצת וואטסאפ אתם שואלים, עד איזה שעה אתם מרשירים לחזור? כמה כסף אתם נותנים ליציאה?
זה 50% אגב, כל מה שאת אומרת.
מושלם.
ולא רק, גם הקשר שאת, ההורה של הילד שלך, יוצרת עם החבר שלו, אני לא יודעת למה, אבל חברים נוהגים לכבד יותר את ההורה של החבר.
נכון.
מאשר את ההורה שלו, ולרכוש לו יותר כבוד. לא יודעת מאיזה סיבה זה מגיע, אבל זה קיים. אז תנצלו את זה. קבוצת הוואטסאפ שאמרת, זה אדיר, זה מצוין. הקשר בין אישי הזה בין ההורים, במיוחד לבנות.
לא רק, לא רק. לי יש גם בנים, אני חייבת להגיד, שיש סכנות שעורבות לבנים, נכון. בעידן שלנו, ויש סכנות שעורבות לבנות, ויש סכנות שעורבות גם וגם, ואנחנו צריכים לשמור ולחנך, לכבוד את כולם, גם את הבנות וגם את הבנים. אז הסיפור הזה של קבוצת וואטסאפ, אני, את יודעת שבבית שלי קוראים לי אנשוף, את יודעת למה? כי קודם כל אני אראה כל הלילה עד שהם חוזרים, ואני מאוד מאוד קשה לי, אני הולך לישון, אבל אני יודעת מתי הם צריכים לחזור, אז אני כל הזמן בהקיצות כאלה, ושהם חוזרים אני קמה, ואני מנשקת אותם, ומחבקת אותם, ומסתכלת להם בעיניים, ורואה שהעיניים שלהם לא אדומות, ומריחה אם הם לא שתו וישנו, וכן, זה מה שאני עושה, והם צוחקים עליי, אבל הם שמחים שאני עושה את זה באיזשהו מקום, כי הם יודעים שיש מישהו בבית, שהם נותנים לו איזשהו דין וחשבון. וזה כן עוצר, או כן מאפשר להם קצת להיות יותר יציבים למול הלחץ החברתי, שמי כמוך יודעת, אמרת שנדבר על אלכוהול, על מגפת האלכוהול שקיימת, ומה אומר החוק לגבי זה? כי במדינת ישראל, שוב,
אני רק אגיד עוד כמה דברים על הסימנים.
על הסימנים, אוקיי.
כי כזה קטעת אותי באמצע.
סליחה.
קודם כל, הסימנים שאת מדברת עליהם, הם סופר נכונים, זה באמת חשוב שהילד מגיע הביתה, אז להריח אותו, להסתכל עליו, אז הילד יודע שיש מי שמפקח עליו, ואת עושה עבודה מצוינת. בנוסף, מה עוד אפשר לעשות? ניקיתם את החדר של הילד, מצאתם משהו שלא נראה לכם, תשאלו, תבררו, לא חייב אותו. אתם יכולים לשאול איש מקצוע, מצאתי בחדר של הילד שלי א' ב' ג' ד', משהו שלא נראה לכם, איזשהו עשבים שמצאתם, או איזשהו כלי שמצאתם, אפילו מצאתם משקל קטן,
וואי,
תשאלו.
אבל בואי, את לא סתם אומרת את החפצים
לא
האלה,
את
אז בואי תסבירי רגע מה זה החפצים, כי זה קריטי סופר חשוב. משקל, כל מיני כלים כאלה ליצירת סיגריות, עשבים, בואי תסבירי מה זה. תסבירי, זה חשוב.
יש לבני הנוער, או לא לבני הנוער, למי שמשתמש בסמים, או מי שצורך, מי שמוכר, יש להם כלים שבהם הם, למשל, אם יש לילד משקל בבית, אז זה אומר שיש לו מסה של סמים שהוא שוקל אותה ומחלק אותה. עכשיו, יכול להיות שהוא מחלק את זה בשביל עצמו ומאשן לו לפי הצרכים שלו. יכול להיות שהוא מחלק לחברים. יכול להיות שהוא מוכר את זה בכסף. הרי מאיפה הכסף לקנות? בואו נדבר על הכסף לקנות. כמה דמי כיס אתם נותנים לילדים? אתם מוודאים?
מה הם עושים
עם הדמי כיס? קנו בזה בבית ספר או לא? אכלו היום או לא? כבר לא מכינים היום סנדוויץ'ים לבית ספר, נכון?
נכון, קיוסק.
זהו, הכל בקיוסק. מבחנות, מגרסה, מישהו יודע מה זה מגרסה? כשקונים סמים, אז גורסים את זה לפירורים כדי שיהיה אפשר להשן את זה בג'וינט. אבל עזבי, אני ממש לא רוצה להיכנס לאיך מעשנים סמים, כדי לא חלילה לדרדר אף בן נוער נוסף, חלילה. שזה יסקרן אותו עם משמעת השיחה
כן,
הזו.
אבל את אומרת שכל הדברים האלה, הם, כשאנחנו מסתכלים בחדר, אנחנו צריכים ממש ממש לשים לב.
לשים לב, אין מה לעשות, יש לכם עבודה. כמו שיש עבודה על הזוגיות, שאומרים זוגיות אחרי כמה שנים, נגמרת האהבה, ואז יש עבודה קשה על הזוגיות, אז יש גם פה עבודה קשה. אין מה לעשות. הבאתם ילדים, צריך לקחת אחריות על זה, ולהיות קצת יותר אסרטיביים, וקצת יותר שיח פתוח, וקצת לשנות את הטונציה. לא לאיים, אין צורך בלאיים. צריך לדבר בטונציה של סמכות הורית. ויש הורים שלצערי לא מצליחים לרכוש את הסמכות הורית הזו, שהילד כבר בן 17, והם איפשהו פספסו כבר את הרכבת הזו של הילד, לא מקשיב לי.
כן, אבל את יודעת, זה מתחיל... זה מתחיל בגיל הרבה הרבה יותר צעיר, לא, וזה מתחיל בנוכחות קטן. שלנו בתוך הבית, אבל באמת, במה שאת אומרת כרגע, בנושא האחריות, אז בואי, גם אנחנו היינו ילדים קטנים, נכון. וגם בתקופה שלנו היו שמים, בואי רגע נשים את הדברים על השולחן, זה לא אותו דבר.
לא
המרחב
אותו
היום דבר. הוא הרבה, היום אפשר בטלגרם, אני חושבת שאני כל יום בודקת את זה, אפשר בטלגרס לקנות היום סמים, יש מבצע 3 גרם ב-230 שקל, זה מגיע לך לפתח הדלת ותשלום מזומן.
את נכנסת לטלגרם, יש לך 300 הצעות.
בדיוק, אז צריכים להבין כמה זה קל,
זה חשוף.
כמה זה נגיש, כמה זה נפיץ וקיים ונוכח בכל מקום ובכל מסיבה היום דרך אגב.
מה יש לך? את נכנסת לפוצוציה לקנות שתייה? יופי, אז באותה מידה את יכולה לקנות גז קצפות.
בדיוק, אז בואי תסבירי לנו קצת על הגז קצפות.
גז קצפות זה בלון גז, כמו ששמים במערז של, במיכל של הקצפת. כמו שאני מכינה עכשיו כינוח, הבלון הזה ששמים בפנים, שבעצם עושה את הפעולה של הגז, אז בני נוער לוקחים בלון, ומשחררים לבפנים את הגז, עם איזשהו מכשיר נוסף שקונים אותו באלי אקספרס.
אוקיי.
ומשחררים את הגז לבלון, ושואפים את זה, ונקראים מצחוק. אבל לא תמיד זה מצחיק. זאת אומרת, ההשלכה מאוד מאוד מסוכנת, כי אני היה לי קטין שכמעט קפץ ממרפסת.
אוי ובוי.
והוא אחד אחר שהרביץ לחברה שלו.
מה, זה עושה להם, זה משפיע על המוח, על התודעה?
זה מכניס אותם, תראה, קודם כל זה מאוד מאוד חשוב, הכמות. אם זה משהו שהוא חד פעמי, ולרגע, אז לא בטוח שיהיה לזה איזושהי השלכה עכשיו קיצונית. אבל יש כאלה שמגדילים ולוקחים את הבלון גז הגדול של הרוף של המרפאות.
אוי ובוי.
ואז החומר, המסה היא הרבה יותר גדולה, זה משפיע על תאי המוח, זה שם לכל דבר. ההשפעות שלו הן מאוד מאוד מסוכנות. זה יכול להכניס לחרדות ולכל מיני מצבים נפשיים. יש לי קטינה שליוויתי את אימא שלה תקופה קצרה יחסית, כי היא פשוט השפזה בגאה.
אוי.
עד שהבנו שזה מזה. עד שהילדה הצליחה לספר את זה. היא גם לא הייתה במצב כל כך לדבר. לא הבנו, חשבנו שאולי בהתחלה בכלל עברה אולי איזשהו
טראומה.
עבירה מינית. הילדה נכנסה לאיזה לופ. הילדים חייבים להבין את ההשלכות. איך עושים את זה? מדברים.
קונים את זה פשוט בקיוסקים? זה
כן,
מותר
זה כמה שקלים. את גם לא צריכה להיות בת 18. גם ילד בן 12 יכול לקנות את זה. למה? כי זה הוא יכול להגיד קונדטוריה.
וזה משהו שמבחינת החוק, זאת אומרת, יש
זה
איסור?
לא, תראי, זה כרגע עוד לא נכנס לעבירה חוקית, זה עוד לא הוגדר כעבירה חוקית, אבל אני מאמינה שזה אוטוטו.
וואו, זה מזכיר לי את הגז מזגנים, זה משהו כזה?
כן.
אוקיי.
אותו עיקרון, מאוד 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 מסוכן, יש לזה השלכות מאוד מאוד חמורות. תראי, מה שההורה צריך לעשות, זה בעצם, קודם כל לדעת את כל הסכנות, לא להיות תמים.
בדיוק. זה אחד הדברים הקריטיים. זאת אומרת, זה נמצא היום כבר בבתי הספר היסודיים, בכל מסיבה יש היום סמים.
נכון.
ואלכוהול, תכף נדבר על האלכוהול. אז צריך להבין שזה קיים במרחב שלהם, וזה לא משהו זר, וזה לא משהו שקשה להשיג.
האמת שאני חושבת שהייתה חשיפה מאוד גדולה על גז הקצפות בשנתיים האחרונות. לא מזמן גם העליתי סרטון על זה.
נכון.
שהייתה לו חשיפה מאוד גדולה. אז אני מאמינה שבשנתיים האחרונות הרבה הורים נחשפו לזה. זאת אומרת, הרבה הורים כן יודעים. יש כאלה שנוח להם לא לדעת. את יודעת, לא כל הורה בא לו עכשיו להתעסק עם, עם הדברים האלה, אבל זה חשוב, חשוב לדעת את זה. חשוב שהבני נוער היום חשופים לעוד בני נוער אחרים, ורוצים להיות בחבר'ה, ורוצים להיות מקובלים. ואני נתקלת בפוסטים של הורים שמספרים על מעשים שהבנות עושות או הבנים עושים, והכל כדי להיות מקובל. העניין הזה של להיות מקובל היא קריטית.
זה להיות כמו כולם ולעשות דברים שלא תמיד מותאמים גיל ומותאמים רגש, וזה גם מאוד מאוד חזק בתחום המיניות, תכף נדבר נכון. על מיניות. אז בכלל כל המרחב הוא עברייני ופרוץ, והכל בעצם יכול להיות. זאת אומרת, אני תמיד אומרת להורים, הכל יכול להיות.
תראה, אני יכולה להגיד לך שבשנה האחרונה, רוב התיקים שהגיעו אליי, זה ממשפחות שאין בהם שום עבר פלילי. הילדים נקיים עבר פלילי, כמו שאמרתי לך מקודם, נורמטיביות לחלוטין. הורים שבאלם ובשוק שאיך זה קרה אצלם בבית. אז חשוב להבין שמספיק שהילד שלך עכשיו נסע עם חבר'ה, אוקיי, ואחד החבר'ה, אחד החברים, עשה איזושהי עברה פלילית, והוא היה שותף לה, הוא מורשם.
בדיוק.
הוא יחקר, ויכול להיפתח לו תיק פלילי. צריך להבין שאין מה לעשות. בני נוער זה אתגר. זה אתגר בפני עצמו לכל הורה. עכשיו, נכון שיש הורים שקצת יותר קל להם, שבאמת יש ילדים שהם באמת ילדים טובים, שמספרים ומשתפים, ורוב הזמן הם בכלל בבית, וככה את יותר שקטה. אבל יש כאלה שהם מאוד חברותיים ומאוד יוצאים ומאוד מעורבים בחברה, ויכולים מאוד מאוד בשניות להיות מושפעים מילד כזה או אחר, או אם זה בבית הספר. ההידרדרות היא יכולה להיות דרסטית, כמו שדיברת מקודם על הסמים. קטין שמתחיל בקנאביס עלול להידרדר מהר מאוד לנייס גיי. נייס גיי גם זה סוג של סם פיצוציות.
זה סם שתודעת, את יודעת איך יצרו, אתם יודעים איך, את יודעת איך נוצר הנייס גיי? הנייס גיי נוצר באמצעות מחקר שבעצם ביצעו רופאים כדי למצוא, הם רצו לקחת את המריחואנה, שיש בה המון המון חומרים שמתוכם מכירים רק שניים, ולייצר איזושהי מריחואנה כימית, זאת אומרת איזשהו כדור שהוא ייתן את האפקט של המריחואנה. והם פשוט, במחקר הזה, הם לא הצליחו לעשות את זה, אבל הם פרסמו איך הם עשו את זה, כי ככה מחקרים עובדים. ופשוט לקחו את זה, מעבדות לגבדו שעות נוספות, ויצרו את הנייס גיי, וזה פשוט הרבה, זה מסוכן ברמות מטורפות, זה ממש, זה עושה נזקים בלתי הפיכים למוח, בטח של ילדים בגיל 12-13, בכלל, עד גיל 26, המוח שלנו נכון. עדיין מתעצב ונפגע בצורה מאוד מאוד משמעותית משימוש בסמים. גם אם זה יהיה לפי חוק וגם אם לא, זה לא רלוונטי.
איזה חוק? איזה חוק יש לקטינים עם סמים?
לא, אני אומרת, גם מעל גיל 18 זה פוגע עדיין במוח, כי נכון. המוח מתעצב עד גיל 24. אז מבחינתי זה צריך להיות שם, אבל זה אני, זו דעתי. והסיפור הזה של נייס גיי הוא מאוד מאוד, אתה יודע, תמיד אני אומרת, אנחנו צריכים להגיע למקום שאנחנו מונעים את נקודת האל חזור, ושילד משתמש בנייס גיי, יכול להיות שאנחנו נמצאים בנקודה שיש נזק למוח.
כן, כמעט אי אפשר לחזור מזה.
בדיוק.
אני לא, גם היה לזה לא מזמן איזשהו תחקיר בטלוויזיה, מאוד קשה להיגמל מנייס גיי. מאוד מאוד, זה כמעט, אם קשה לבן אדם מבוגר, אז על אחת כמה וכמה שמדובר בקטין, שלכי עכשיו ותגרמי לו להיכנס לאיזשהו מוסד גמילה, ולהיגמל מסמים. ואם זה נייס גיי, אז בכלל.
ואת יודעת שגם ההתמכרות היא מאוד מאוד מהירה. זאת אומרת, אפשר נכון. להתמכר מג'וינט אחד,
נכון.
וג'וינט אחד נשאר החומר במוח 30 יום.
שלושה שבועות.
זה שלושה שבועות, זה גם מספיק.
כשעושים בדיקת שתן אחרי שימוש בג'וינט, זה משהו כמו שלושה שבועות, כן, הדווח הזה שאת מדברת עליו.
כן, אז זה משפיע על המוח משהו כמו עד 30 יום, שזה המון, המון, המון. ומישהו מעשן ג'וינט, לא מעשן אחד, בואו, זה מתחיל מאחד, זה מתחיל במסיבה פה, במסיבה שם, ומאוד מאוד מאוד מהר.
הם מרגישים את הצורך.
ברור, כי את יודעת, מתמכרים לזה, ומה שנכנס בתוך הוואקום הזה שנוצר שם, זה המיניות. אז בואי נדבר רגע על החשיפה לפורנוגרפיה של מתבגרים היום. 70% מבני הנוער צופים בפורנוגרפיה כמה פעמים ביום, בנים. בנות גם צופות בפורנו, כמעט 20% מהבנות צופות. בגיל החשיפה הוא גיל 8. בגיל 8 הם לא מחפשים פורנו, אבל הם צופים בו דרך הטיק טוק, דרך היוטיוב. הם עושים אנה ואלזה, יוצא להם פורנו. הם עושים דורה חוקרת, הם מקבלים פורנו. אז אי אפשר לחסום את זה, אבל צריך לתווך את זה. עכשיו, מה קורה בעבריינות, שאת יודעת, זה מתחיל באלכוהול, בסמים, ומיד נכנס את המיניות לאקסטרה עוררות, אוקיי? אז בואו נדבר רגע על הטרדות מיניות ועל ילדים שנכנסים לתוך מקום פלילי בקטע הזה.
תראי, היום רוב התיקים שמדברים בעצם על המיניות, זה מגיע איכשהו דרך הניידים. דרך הרשת.
הפצת סרטונים וכאלה?
כן. יותר קל לתקשר את המיניות דרך העברת תמונות, דרך מקלדת. מאשר עכשיו, קטין לא יודע לגשת לנערה ולהציע לה...
כן, הם מתביישים. הם לא יודעים להסתכל.
הם לא יודעים לעשות את זה. הם לא יודעים, הם מתביישים, פשוט לא יודעים לעשות את זה. עכשיו, ברור שאם הם יושבים באיזו ישיבה, והם שותים שם, ומעשנים סמים, אז יותר קל, ההשפעה של האלכוהול במוח, היא, על קטין, היא פי 3 מבן אדם מבוגר. ואז הקטינה היא יותר קלה דעת, והקטין, סליחה על הביטול, היא נהיה יותר חרמן, ויותר קלה להתמסר. אז בי שהם לא מבינות, גם דיברנו על זה מקודם, שהן לא מבינות מה מותר, מה אסור, מתי אני יכולה להגיד לא? האם אני אגיד לא, אז זה לא? מה, פה אני עוברת הטרדה מינית, או פה אני נאנסת? או מה הגיל שבכלל מותר לקיים יחסי מין?
מה הגיל את יכולה להגיד?
את שואלת אותי בתור אימא? 21.
אני חושבת שהגיל הוא בטח לא הגיל שקורה היום.
תראי, היום על פי החוק... מתחת לגיל 14, גם אם הסכימה וגם אם לא הסכימה, לא ניתן לקיים יחסי מין.
אוקיי, זאת אומרת שגיל ההסכמה הוא גיל 14, כלומר...
מעל גיל 14.
בדיוק, זה כלומר שעכשיו מתבגר בין 16 או 17 או 19.
לא, צריך להיות הפרש גילאים של עד 3 שנים.
אוקיי. אז על אחת כמה וכמה, אוקיי? על אחת כמה וכמה. אז
ואם יש ביניהם קשר... תראי, החוק הוא מאוד מקשה.
כן, אבל זה לא בא לזה ביטוי ב...
זה לא שחור, לא, גם לא הכל שחור.
כן, כן, כן. אבל אני רציתי לשאול שאלה מאוד חשובה, בסדר? כי אני סיפרתי איך שאני עכשיו מטפלת באיזשהו תיק על מתבגרת בת 13 וחצי. והשאלה, האחריות של מי לדעת באיזה גיל? זאת אומרת שאתה מגיע לאקט מיני עם בחורה בגיל 16, אתה אמור לשאול אותה, זה אחריות שלך לדעת בת כמה היא?
הוא היה בן 19.
הוא היה בן 19, אבל אני שואלת באופן כללי. באופן כללי.
באופן כללי, האחריות היא עליו?
זאת אומרת, האחריות היא על הגבר,
כן.
בתוך המערכת הזאת, לוודא שמי שהוא מקיים את היחסי מין, היא מעל לא גיל קרינה, 14.
כן.
שהיא מעל גיל 14. שהיא מעל גיל ההסכמה.
ושזה היה בהסכמה.
ואחר כך, זה צריך להיות בהסכמה, למרות שתדעי שאני לא אוהבת את המונח הזה, הסכמה. כי אני אומרת שהסכמה, יחסי מין זה לא ביטוח לאומי. אני מסכימה לשלם לביטוח לאומי, מקללת אותם בלב כל היום. יחסי מין אנחנו רוצים לעשות באהבה, בתשוקה, במוכנות רגשית.
זה מה שהורים צריכים להסביר לילדים שלהם, את יודעת.
נכון, נכון. אבל אז זאת אומרת שכל מתבגר או כל בן אדם שמקיים עם יחסי מין צריך לשאול ולוודא מה הגיל של הילדה או המתבגרת או הנערה שאיתה הוא מתכנן לקיים נכון. יחסי מין.
ההסכמה okay. צריכה להיות הסכמה מפורשת. זאת אומרת, שאני תמיד אומרת, לא להניח הנחות. אל תניח הנחות מהתנועות גוף שלה, או מאיזה מילה שהיא אמרה לך. אתה צריך להבין שהיא רוצה את זה.
עכשיו, גם לא מזה שהיא נשקע אותך, דרך אגב, או לטפה אותך.
זה לא אומר שהיא רוצה עכשיו לשכב איתך ולקיים יחסי מין. יש הבדל מאוד גדול בין להתנשק לבין לקיים יחסי מין.
דרך אגב, לא רק יחסי מין, גם לגעת בגוף של אישה, לנגד רצונה, לשלוח לידיים, מה שנקרא, זה סוג של הטרדה מינית, נכון. אם זה לא בא בהסכמה.
נכון, נכון מאוד. תראי, השיח שצריך לעבור בין ההורה לבין הילד שלו, זה ממש להסביר לילד שלך או לילדה שלך, שזה צריך לבוא כשאת או אתה, כשאתם מוכנים, וכשאתם אוהבים, ושזה במערכת זוגית, ושיש כאן הסכמה מפורשת, שאת מרגישה שאת רוצה את זה, אתה מרגיש שאתה רוצה את זה. זה ממש צריך לנהל שיח כזה. עכשיו תראי, לא, אם היינו יכולים, אם זה היה תופס אצל כולם, היינו מצילים את העולם. זה לא ככה, אבל מספיק שאחת פחות תאנס, אנחנו
הרווחנו.
כן, כן, הרווחנו. השיח הזה, בתי ספר מנהלים המון המון שיח, יש המון שיעורים מיניים. את בעצמך אמרת שעשית עברת כמה הנחיות.
נכון,
אז הדברים האלה הם מאוד חשובים. אז עוד בית ספר ועוד קבוצה של תלמידים, ולאט לאט אנחנו מעלים את המודעות. תראי, לצערי, זה מאוד חשוף היום. כל הרשתות, אינסטגרם והטיק טוק, שהוא מזעזע בצורה לא נורמלית.
מבחינת התכנים המיניים שלו והסתה לעבריינות.
מבחינת התכנים, מבחינת החשיפה, מבחינת האפשרויות שיש שם. זה נורא, וכל הסטורי, והחדרים הסודיים, וכל השיטות האלה שיש לבני הנוער, ובנות היום חושפות את הגוף שלהן כדי להיות מקובלות, ולא מבינות את ההשלכות, או שאם שולחים תמונה אחד לשני, לא מבינים את ההשלכה. את יודעת מה? אני חושבת שבראש ובראשונה צריך להעביר איזשהו שיעור בבית הספר. כשאני עושה הרצאות, אז אני מנסה ממש להעביר את זה של מה היא בכלל עבירה פלילית, מה נחשב לעבירה, מה המעשה שעשית הוא מעשה של עבירה, או באיזה גיל, או את יודעת, את כל הדברים האלה שילדים לא יודעים. כי כשאני מעבירה הרצאה, ניגשים אליי אחר כך בני נוער, ילדים קטנים, מה, אם עשיתי ככה וככה זה עבירה פלילית, אם עשיתי ככה זה יעשו...
עצם השאלה שלהם אומרת שהם לא מספיק מכירים את החוק.
נכון מאוד, הם לא מכירים את החוק.
שזה קריטי, ואת יודעת...
עכשיו, לא צריך ללמד אותם משפטים, אבל את הבסיס של הבסיס כן.
את יודעת שאחד הדברים שמאוד מאוד מטרידים אותי, זה בכלל, יש מקרים היום שקורים בתוך בתים, או שקוראים למתבגרות, וגם למתבגרים, אבל קצת יותר למתבגרות, שהן אפילו לא יודעות להגיד שזה לא בסדר. זאת אומרת, כמה פעמים קורה שבתוך המשפחה מישהו מתעסק עם מישהי, עם אחת הילדות, ושהם במקרה, בשיחה, בתוך הכיתה, בשיעור חינוך מיני, פתאום היועצת עולה על זה, או בהדרכות של... ואת מכירה את המקרים האלה מגיעים לפתחך ואת מטפלת בהם. דיברנו על זה היום. אז יש המון המון מקרים גם שמתבגרות נמצאות בתוך אקטים כאלה, שהם אקטים מיניים. לא חייב להיות יחסי מין מלאים, אבל זה יכול להיות גם איזה שהם יחסים, שהם על גבול ההטרדה מינית, שהן לא מבינות בכלל שהן מטרידות מינית, כי הן לא מכירות את הכלל. זאת אומרת, אם אני יושבת עם בנות היום, בנות 14, ואני שואלת אותן על נשיקה צרפתית, איך את יודעת שגבר רוצה לנשק אותך, או מה את עושה שבא לך להתנשק? התשובה שאני מקבלת לא מעט פעמים, זה מה זאת אומרת? הבנים מזרימים אותנו.
מזרימים.
מזרימים אותנו. הם צריכים להזרים אותי. המשפט הזה, הוא לא נאמר מדי פעם, זה מילה שאני שומעת יותר מדי פעמים. ומתוך זה את מבינה שהם מבינים, ואני חושבת שיש לזה גם השלכה של הפורנוגרפיה, ששם יש כוח, בסדר? יש מישהו ששולט בתוך הסיטואציה הזאת. וזה גם ההבנה של הבנות, לצערי הרב, שמישהו צריך להזרים אותנו, מישהו צריך לנהל את האקט הזה. והן נמצאות שם כמספקות צורך, ולא כנענות או מתענגות מהמגע הזה. וכל הסיפור הזה של אינטימיות ושל הגוף שלי הוא אני, שאנחנו לומדים אותם את זה בכל השנים, קצת מתשתש. ואני הרבה פעמים שבאות אליי מתבגרות, הן מספרות לי על דברים שקרו להם, הן פתאום מבינות שהן מטרודים מינית, או פתאום מבינות שזה נעשה בניגוד לרצונן, או פתאום מבינות שבכלל לא מתאים להם מה שהן עושות. אז כל הדברים האלה יש להם המון כוחות, המון המון כוחות, והתפקיד שלנו כהורים זה להיות מאוד מאוד בהקשבה, פחות בשיפוט, מאוד מאוד מטילים ספק, ככה אני קוראת לזה. תטילו ספק, כי אין לנו שום ברירה אחרת. תהיו חשדנים, תפתחו עיניים.
פלאפונים.
פלאפונים לבדוק להם. אינסטגרמים, תבדקו מי עוקב אחרי הילדים שלכם, אחרי מי הם עוקבים, מה הם מעלים בסטורי. אני העליתי בקיר שלי השבוע, ילדים בני 14 שנסו לאילת, ואלו בסטורי קונדומים ובקבוקי וודקה. בואו, ילדים בני 14, אני לא חושבת, גם אם זה בהסכמה וגם אם לא, שזה גיל לקיים בו יחסי מין. בטח שלא בנסיעה לאילת, שבה הם הולכים לצורך הסיפור הזה. זאת אומרת, זה הפך להיות משהו בצ'קליסט החברתי, שהחוויה בסוף המינית שלהם, גם של הבנות וגם של הבנים, אני לא חושבת שלזה התכוונו, בסדר? אז השיח הזה צריך להיעשות, והרבה מאוד הורים מתביישים לעשות אותו, גם כי אנחנו בדור שלנו לא דיברו איתנו על הדברים האלה, או שדיברו, או שלכל משפחה יש את הסיפור שלה, אז יש לנו הרבה עבודה לדבר על מיניות עם המתבגרים שלנו, ולא לחכות שזה יקרה בבית ספר, ולקחת אחריות על הסיפור הזה.
נכון, אבל תראי, אני לא דיברו איתי לעולם על מיניות.
גם איתי לא.
אבל אנחנו גדלנו בדור, גדלנו בדור אחר. לא נכון. לא הייתה את הפתיחות היום. היום ילדות בנות 13 מקיימות יחסי מין.
לצערי.
לצערך ולצערי גם, ולצערי הורים אחרים. והורים לא יודעים על זה. גם לא חושדים ולא יודעים ולא מעלים על דעתם בכלל שהילדה הטובה שלהם...
התנסתה בזה.
כן. כן. וזה נהיה כזה להיות מקובל, שוב פעם. אז הדרך להעלות פה את המודעות, זה רק דרך בתי הספר ובמקומות שהם נמצאים. אנחנו צריכים להגיע אליהם, לא הם מגיעים אלינו.
נכון.
אלא הם מגיעים רק אם כבר חשודים בעבירה פלילית, אתה יודע, זה...
אלא איך מגיעים לא בעל חזור.
לא, יש לאן לחזור.
לא, בסדר, זה...
אבל הם מגיעים, יש, אבל כן, בנקודת כבר... תפנית שהיא מאוד קשה, בצומת לא נעים בחיים, מקום שעכשיו, מה עושים עכשיו? בואי תצילי אותנו עכשיו בנקודה הזאת, הם רוצים גם תוצאה שהיא מיידית.
נכון, כי זה לא נעים שילד יושב במעצר, את יודעת.
נכון, גם לי זה לא נעים שילד יושב במעצר.
זה לא נעים.
תראי, זה לא נעים. גם האלכוהול שמקודם ככה העלינו את זה, תראי, היום אם את תרדי ככה בשכונה, למה ללכת רחוק? למה בבתים? בשכונה. ואני מתגוררת בשכונה מאוד מאוד טובה. מאוד טובה, מאוד נחשבת. אבל יש כזה מין מרכז כזה, והם כולם יושבים, ויש להם את הדרך להחביא. ובקבוק פה, ועוד בקבוק שם, ועוד כוס, ואת קולטת את הקש עם הוודקה, או לפני בילוי, התדלוק הזה.
זה קריטי. את יודעת שאני נמצאת בסיירת הורים בכפר סבא, ואנחנו מגיעים לפעמים למסיבות, אפילו בלק בעומר למשל, או כאלה, ואנחנו מגיעים בליווי שוטר. את יודעת, אני, שאני רואה שוטר גם היום, שאני בגילי המופלג, עומד בת 50, אני רואה שוטר, אני משקשקת. כי אני לא...
לימדו אותי. מכבדת את
הסמכות. כן, זה בדיוק העניין, לכבד את הסמכות. אז הסמכות ההורית באיפשהו הידרדרה, וזה בדיוק מה שקורה גם כלפי חוץ. ואז שמגיע שוטר לחבורה של ילדים בני 14, שיושבים עם וודקות ושתיות, והם כבר מתודלקים לגמרי, הזות מצח שלהם, הזלזול שלהם, זה לא מזיז להם. הם לא מפחדים, הם לא מוטרדים. והבידוק הסיפור הזה של האין פחד הזה, הוא הסכנה הכי גדולה. כי לאן הם יגיעו אם אין פחד משוטר בגיל 14? אז הם משחקים משחקים עם השוטרים, ומחביאים את זה מאחורי הכיסא, ומתחת הכיסא, ומאחורי הגב, אנחנו רואים את זה בסיירת.
ומה השוטרים עושים, את יודעת? זורקים להם את זה,
שופכים. השוטרים שופכים מה שהם רואים, והולכים, מה הם יכולים לעשות? אני שואלת, בדיוק, מתחת לגיל...
למה לא להרעיד אותם קצת?
מותר להם לפי החוק, מתחת לגיל 18, לקחת ילד ששותה אלכוהול במסיבה?
נו, מה, זה עבירה פלילית.
אני שואלת, אוקיי, למה זה לא קורה?
כי לא, אולי לא רוצים להקשות עליהם, לא עכשיו, תראי, אי אפשר באמת עכשיו להתחיל לעצור את כולם, ובכלל יש הקלה עם בני הנוער, יש איזושהי מגמה של לא את יודעת לדפוק להם את החיים עכשיו, כי זה לא פשוט לקחת קטין, לעצור אותו, לעכב אותו לחקירה, זה טראומה.
כן, מצד שני.
זה טראומה, אבל תראי, לפעמים יש בני נוער, אם זה משהו שחזר על עצמו, והשוטר, שאת אומרת בסיירת הורים, זה בדרך כלל גם אותו שוטר, אתה מזהה את זה, אז אולי יש משהו, איך למגר את זה?
קודם כל, אני לא בטוחה שזה אותו שוטר. ודבר שני, אני שואלת באמת, אם יש חוק למה הוא לא נעקף? כי זה הפך להיות נורמלי היום מסיבות של ילדים בני... יש לי ילד בן 14. זאת אומרת, הנרמול הזה של מגפת האלכוהול הוא סכנה. הוא סכנה, כי זה הפך להיות נורמלי שיש אלכוהול. זאת אומרת, אם אין אלכוהול זה לא נורמלי.
מסיבות טבע. את יודעת שהם הולכים בגיל כזה?
כן, הם הולכים, וזה מסיבות.
מסיבות, יש הורים שגם הם לוקחים את הילדים.
כן, כן.
תראי, הם לא עושים את זה כדי עכשיו, הם עושים את זה מתוך, טוב, אם הילד כבר הולך, אז אני יגבה. אז אני יקפיץ ואני אראה לאן הוא הולך. כן. וזה נותן איזשהו שקט נפשי. אבל אני לא בטוחה. זאת אומרת, אולי במקרה אחד, שניים, כן.
לא, יש פה את העניין של הסמכות ואת העניין של החוק. זה בדיוק כמו שהם לא ינהגו ברכב לפני שהם יוצאו רישיון נהיגה, כי זה החוק. כנ"ל אני חושבת שלא צריך לשתות שתייה חריפה ואלכוהול לפני גיל 18, כי זה החוק.
כמו שאת לא תאפשרי לילד שלך להסתובב עכשיו עם סכין בכיס.
חד משמעית.
אז את לא תאפשרי לו גם לשתות. את פשוט מפעילה את הסמכות ההורית אם יש לך, או לומדת איך לרכוש אותה. היום אפשר ללכת להדרכות הורים ולרכוש את זה וללמוד את זה, אין מה לעשות, זה לא בושה.
זה גם לא פשוט, דרך אגב, אני אומרת את זה, זה לא פשוט בכלל, אבל אין לנו אפשרות לצאת לחל"ת, מה שאני קוראת, ולא להתפטר מהתפקיד הזה. יש לנו אחריות על הילדים, והיום, מי כמוך יודע, הרבה יותר מפעם.
תראי, היום הרבה הורים אומרים לי, אין לי סמכות הורית, הילד כבר לא מקשיב לי, איבדנו את זה.
באיזה גיל?
זה קורה בכל הדבר גילים, גם שהם קטנים, יש ילדים, לא 12, אבל יותר נגיד מ-14.
וואו.
מגיל 14 בערך, יש ילדים שעושים בית ספר להורים, אין כבר סמכות הורית, ההורים כבר מיואשים, איבדו כבר את כל הכוחות וכל הכלים. אז להורים כאלה, הדבר שאני ממליצה, זה לרכוש איזושהי הדרכה, איזושהי שיחה, איזושהי מסוגלות הורית, ללמוד איך לעשות את הדברים האלה, לקבל טיפים. זה לא בושה. זה לא בושה. איבדת את זה קצת, זה לא בגללך גם. זה הרבה פעמים בגלל הילדים ובגלל החברה שהם מסתובבים איתה. זאת אומרת, שאני אומרת משפחה נורמטיבית. תראי, יש לי משפחה שבאים מבית, מה אני אגיד לך? מדהים, מדהים, באמת, אמא מאוד מעורבת. אבא מאוד מעורב, הם לוקחים, מבלים איתם גם זמן איכות ביחד. אבא אומר לי, תקשיב, אני כל יום שני הולך איתו לים, רק אני והוא. זאת אומרת, יש השקעה, הם רואים את הילדים, אבל עדיין משהו שם מתפספס. ואז כשאת בודקת את מעגל החברים, את מבינה שזה מגיע משם. שיש מישהי שהם ככה מחבבים אותה ורוצים להרשים, או שיש חברים אחרים שהם קצת יותר בולטים, או יותר מקובלים, או שדיברנו מקודם על קיום יחסי מין. יש ביניהם תחרות של אם עד עכשיו קיימת, לא קיימת, עשית, לא עשית. חייל שמתגייס היום בטול, זה בושה.
כן.
כאילו הוא משקר, כן? זה ברור לך שרובם
זה בדיוק הסיפור, לא יגידו ש... זה בדיוק הסיפור שהיה בפייסבוק השבוע, שדיברנו עליו, ילדה בת 14 שכתבה שהיא שכבה עם מישהו בחדר המדרגות, היא הייתה שיקורה, והיא לא יודעת עם מי כי מה יחסי מין. היא כתבה את זה בקבוצה הכיתתית. ושהנושא הזה נבדק מול אמא שלה, אמא שלה אמרה, שהיא מחכה לה כל יום, בדיוק כמו שאנחנו ממליצים, ושהיא עד 11 בבית.
שהיא עושה כל מה שצריך.
בדיוק, בדיוק. ובבירור עם הילדה נאמר, שזה גם עצוב לי לשמוע את זה, שהיא אמרה את זה בגלל שכולם שכבו, גיל 14, שימו לב, גיל 14, שכל הילדים התנסו ביחסי מין, והיא נמאס לה להיות שונה. אז היא אמרה שהיא שכבה עם מישהו בחדר המדרגות. עכשיו מפה צריך לבדוק האם זה באמת נכון או לא, אבל זה לא ענייננו כרגע. רק תבינו כמה המיניות היום פרוצה ולא פתוחה, פרוצה ולא פתוחה, פטריארכלית מאוד, יש שם משחקי תפקידים, בנות היום מתעסקות בגוף שלהן, גם כדי להרשים את הגבר, יושבות בנות אצלי ואומרות לי, אני צריכה תשומת לב גברית, ככה הם קוראים לזה, אני רוצה שבנים יתחילו איתי, זה עושה לי טוב.
נו מה, תראי את האינסטגרם, כל אחת מעלה תמונה כאילו היא...
נכון.
מינימום מקסימום.
נכון.
כל אחת נראית, אני מדברת על הדוגמניות,
נכון.
או עם, אפילו בינלאומיות, ויש היום את כל הריטוש, ואת כל הפוטושופ, והן נראות מושלמות.
אז כולן רוצות לראות משלמות.
רוצות לראות.
וגם שהן ממש ממש רזות, אז הן רוצות רווח בין הרגליים, ופס בבטן, ושירו את העצמות של החזה, ובקיצור, הן מתעסקות כל כך הרבה.
לפלסטיקאי, ומביאות תמונה.
הזרקות, נכון, נכון, בגיל מאוד 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 צעיר. וכן, אני, אפשר להגיד מה לעשות זה הדור הזה, ואני לא בעד להגיד את זה, כי אני חושבת שרגשית הן לא מוכנות לזה, וגם לא הבנים, ואנחנו צריכים, אנחנו בתא המשפחתי, לייצר להם ערך עצמי וחוסן, וזה מצריך זמן, וזה מצריך השקעה, וזה מצריך וייב טוב ואנרגיה טובה והמון המון אמונה שאפשר לנצח את זה, וזה לא פשוט. זה משרה 300%.
תשמעי, זה מאוד קשה להורה לעשות את כל מה שצריך, נקרא לזה, שיש לו הרבה הסחות דעת מסביב.
נכון.
שזה החברה והבית ספר והמסגרות והמשפחה, וזה אין סוף. הרי גם הילדים עוברים מסגרות כל הזמן, מגן ובית ספר, והיום ילדות בנות שבע גם מסתכלות מאוד על איך שהן נראות, ומה הן לופשות, ומסתכלות במראה, וחשוב להם.
תלכי היום לקסטרו, לקסטרו ילדים, ותסתכלי על הבובה של מידה חמש. מידה חמש זה ילדות בנות שלוש, משהו כזה, אוקיי? ארבע. אז יש שם סמלה במידה חמש או שמונה, עם ציצי. עם שד.
ציצי?
עם שד, זאת אומרת...
הבובה.
הבובה, כאילו...
זה נורא.
זה בדיוק שמה מתחיל.
זה נורא.
מגיל מאוד 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 צעיר, הן רוצות להיות נשים. אז זה בסדר שהן עושות ציפורניים, והן, תדעת, יש, ויעשו שפם, לי לא רשו לעשות שפם, הן עושות שפם, סבבה. אני אומרת שאנחנו מתקדמים, אבל...
החלקה?
החלקה. העליתי בקבוצה שלי בגיל שלוש, החלקה בגיל שלוש. אז... כמובן שלא כל ההורים כאלה, ואני גם לא שופטת שום מורה חלילה. אנחנו, המטרה של השיחה הזאת היא רק באמת באמת לשים איזשהו זרקור על המרחב, ולהבין שילדים גדלים בתוך מרחב מיני פרוץ, בתוך מרחב עברייני שקל מאוד להישאב אליו, בתוך מרחב שיש בו סמים, את אומרת מגיל 12, כולל סחר בסמים. לא דיברנו על הסחר, תכף נשמח אם תגידי על זה מילה. שנייס גאי ואישון ואלכוהול הפכו להיות מגפה, שמסיבות טבע מתחילות בגיל מאוד 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 צעיר, וכל זה למול ילדים, תינוקות, שבמצאים בחטיבת ביניים, או ביסודי או בתיכון, קטינים, שנמצאים בתוך מרחב מסוכן. אפשר להגדיר את זה ככה?
כן.
אוקיי. מה רצינו לדבר לגבי הסחר?
פשוט דיברנו על איזה תיק שהיה לי על הסחר, ובגלל זה דיברנו על זה. תראה, אני יכולה להגיד שהיה לי מקרה לא מזמן, משפחה נורמטיבית לחלוטין, הורים מדהימים, שבאים ועושים חיפוש במשטרה, עושים חיפוש בחדר של הילד. לטענתם מוצאים, לא מוצאים, מוצאים באמת, לא מוצאים באמת, אבל הם באים לאמא ואומרים לה, סחר. האמא שלא מבינה מה זה, שואלת אותי, סחר. ואז מה אני אומרת לה? תשמעי, סחר, זה עבירה של... היא אומרת לי, מה הכי גרוע? בדרך כלל הורים שואלים, מה הכי גרוע? הם משאר אוהבים ללכת מה כבר הכי נורא מכל יכול לקרות?
נכון, כי זה איזשהו מנגנון הגנה.
ואת אומרת לה, זה עד 20 שנה בכלא, הענישה.
ילדים קטינים יכולים
לשם... רוצה להבין מה קורה לאמא כזו? נופל עליה, חורב על העולמה.
נכון, אבל זה באמת 20 שנה בכלא, על סחר בסמים?
מה, אני אמציא לה?
לא, אני שואלת אם הלכה למעשה זה באמת קורה באנישה גם. כי מה זה סחר בסמים? ילד בן 14, במה הוא סוחר?
הוא לא היה בן 14, הוא היה בן 17. יש לזה גם השלכות מאוד כבדות על העניין של הגיל. ילד בן 14 לא יקבל 20 שנה. סביר להניח שקטינים כאלה יכנסו למעון נעול ולא לכלא. את יודעת, יש מעונות נעולים שהם ממש מוגדרים לביצוע עבירה ספציפית. זאת אומרת, מקום מסוים הוא יהיה רק על סמים, המקום אחר הוא יהיה לעבירות מין.
Okay.
זה הטיפול שמעבירים. לא ישר נותנים 20 שנה, אז צריך להיות, לענות על כל הקטגוריות של העבירה הפלילית, כדי לקבל עכשיו 20 שנה בכלא. הקטין שהגיע אליי בכל מקרה לא מצאו באמת כמות של סחר, הכמות צריכה להיות מעל 15 גרם.
15 גרם?
כן. Okay.
שקטין נושא על עצמו? יכול להיות מואשם בסחר בסמים.
כן, שזה כמו 15 ג'וינטים לצורך העניין.
כן, יש, אני מכירה ילדים שמסתובבים 15 ג'וינטים. כן, אז זה הסיטואציה.
צריך להיזהר, תשמי, צריך להיזהר. אני לא רוצה, אני בכוונה נמנעת עכשיו מלהגדיר לך את, את החוק ומה הוא אומר. זה חוק שהוא גם, יש לו פרשנות רחבה וזה לא הכל שחור לבן. אבל בגלל זה זה אותו כיוון שאמרתי, להסתכל אם אתם בתור הורים, עשיתם סדר בחדר, מצאתם איזשהו חפץ, מצאתם סמים, משהו שנראה לכם חשוד, אחר, עשבים, כל דבר אחר.
גם ההתנהגות של הילד, גם ההתנהגות של הילד, תסתכלו על הילד.
תראי, עיניים אדומות היום יש סטילה, סמים, זה עובד, על ריחות, סמים בוסם, תראי, יש להם דרכים. יש להם דרכים להסתיר. אני מכירה אחד ששמר אצל החבר את הסמים. ולמי באו את חושבת?
לא, לא יודעת.
לזה ששמר את הסמים, ואז אמרו לו, לשמור סמים זה עבירה פלילית.
נכון.
עדיף שתגיד שזה כבר שימוש עצמי, מאשר להגיד ששמרת את הסמים.
וואו.
צריך מאוד מאוד להיזהר, הקטינים לא מודעים לעבירות. הם לא מבינים את החומרה. ואנחנו בתור הורים, ומחנכים, התפקיד שלנו זה להעביר להם את המידע הזה. תשמעי, הם באו לעולם. הם מתחילים כילדים שצריכים להיות ילדים מאושרים וטוב להם. והם צריכים לגדול לתוך עולם שיש בו גבולות. איך אני אומרת לילדים שלי? בבית הזה יש כללים. ואתם פועלים לפי הכללים.
נכון.
אין מה לעשות. והם קטנים. ומהגיל הזה, אני ממחישה, ואני גם רואה מהגיל הזה את המתירנות, לא שלי בכלל, שהם חשופים אליה. ואם זה היוטיוב, לכל התכנים האלה שיש ביוטיוב, שאני לא נהנית מזה שעכשיו עם הילדה שלי צופה בזה, אבל אני מקשיבה ואני שומעת דברים שאני יודעת שיכול להיות להם אחר כך השלכות, אבל גם כמה אנחנו יכולים להגיד לא וזה, לא, 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 לא.
אנחנו צריכים להחליט מהם גבולות המתאר, איפה הגבולות עוברים.
להיות מאוד ברור.
ולהיות מאוד מאוד, אני אומרת שבסוף הכלי הכי הכי מרכזי שלנו, בגיל ההתבגרות של העידן החדש, זה מערכות יחסים. אם הצלחנו להיות איתם במערכת יחסים פתוחה, ישירה, רגשית,
ברורה,
נשמתית, אני קוראת לזה. זה גם השיטה של הטיפול שלי, אני קוראת למגן הנפש. הצלחנו לטעת שם ערכים, נקודת ייחוס לחיים, חוקים ברורים, גבולות ברורים, כנראה שהעוגן של הרחוב יהיה פחות חזק מהעוגן שלי. אנחנו צריכים כל מה לשחק את המשחק, למול
שלא להיות
הבקום.
רק חבר, אגב, את יודעת, שאומרים להם, לא, הוא החבר הכי טוב
שלי. לא, לא, ממש לא, הם צריכים הורים, לא חברים. בדיוק. חברים יש להם מספיק. לגמרי, אני אתה, לגמרי.
אני לא אומרת שהורה לא יכול להיות הבסט פרינד של הילד, זה כיף אפילו.
נכון.
אבל זה חייב להיות ברמה שכמו שאמרת מקודם, יש את הגבולות ויש את הכללים הברורים, ושהילד יודע מה אני יכול לעשות פה, מה אני לא יכול לעשות פה, להעביר לילד ידע, אפשר לתת גם דוגמאות אישיות. יש ילדים שקצת יותר קשה לדבר איתם, שהם פחות פתוחים עם ההורים. יש הורים שיותר קשה להם להגיע לילד. ותראי, אי אפשר, אנחנו לא יכולים, אנחנו פה מדברים, ויש הורים שבטח מקשיבים לשיחה שלנו ואומרים, איפה? אני אפילו לא במקום הזה לדבר בכלל עם הילד שלי. הוא נכנס לחדר, סוגר את הדלת, אין עם מי לדבר.
נכון.
אז חשוב להדגיש שהמטרה היא פה באמת לא להעביר ביקורת. זה לא המטרה. תמיד אפשר, בכל אופן אצלי, תמיד אפשר לפנות אליי. אני תמיד אומרת, לפנות אליי, לשאול שאלה, להתייעץ, לקבל איזושהי הכוונה, אני עושה את זה באהבה עם הרבה הורים.
כן, תכף אני אסכם את זה, ואני גם אגיד בדיוק איך אפשר לפנות אלייך. אז למדנו ככה היום, נסינו ככה ספוט, להבין באמת באמת מה קורה שם במרחב של בני הנוער, מהעיניים של מה שנקרא מהעיניים שלך, של מי שמתעסקת איתם ורואה.
לא לפחד מהילד.
לא לפחד מהילד, זה קריטי, כן, הם מאיימים תמיד שהם יעזבו את הבית.
לא יעזבו את הבית, הילדים לא הולכים, לא בורחים כל כך מהר, נכון, יש כאלה שהלכו, אבל זה לא בגלל שההורי, בדרך כלל לא בגלל שההורי סילק, אלא כי לא היה להם טוב בבית, ועברו משהו פוגעני בבית, אבל צריך להיות אסרטיבי, אבל באותה מידה ללטף, להראות שאת יודעת, הייתה לי אמא שאמרה לי, אבל הילד תמיד מאיים עליי שהוא ילך. אז אמרתי לה, אין בעיה, אז תגידי לו שתמיד יהיה לו לאן לחזור.
תראי, זה מורכב הסיפור הזה. את יודעת, אני תמיד אומרת שאין מתכון, זה לא הוגה.
תשמעי, כל מה שאני אומרת, זה לא שחור לבן.
ברור, ברור. אז תמיד אפשר להתייעץ, ותמיד אפשר לקבל עזרה, וזה, אני חושבת שהיום כולם צריכים עזרה, וצריך לקחת את זה,
לא להתבייש,
לא להתבייש ולהבין עזרה. שעדיף לקבל עזרה עכשיו, מאשר להיות בנקודה, נכון. שהיא בעייתית אחר כך. אז תודה רבה, מיטל, שככה הכנסת אותנו לתוך העולם המשוגע הזה, מה שנקרא. אנחנו כמובן נצרף בקישור של הפרק את דרכי התקשרות אלייך, את האתר שלך, את הפייסבוק שלך, אינסטגרם, טלפון. ומי שירצה יוכל כמובן לפנות, אני מקווה שלא יצטרכו לפנות אלייך האמת, ושלא יגיעו לסיטואציות האלה, אבל...
כן, אני גם מקווה, אבל תראה, אני הרבה עוזרת למשפחות שבאמת ניגשות ושואלות ומתייעצות, וזה באמת שנייה לפני שקורה משהו.
בדיוק, בדיוק.
אז אלה הנקודות, וגם כמובן שאם כבר קרה, אז חשוב לדעת, את יודעת מה, לפני שאנחנו מסיימות, אני רוצה רגע להדגיש עוד נקודה.
בכיף.
אם כבר קרה, והילד שלכם חשוד כבר בעבירה, הוא קו במשטרה או נעצר, חשוב מאוד 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 מאוד, לקחת עורך דין פלילי שמתמחה בעבריינות נוער, שמתעסק בקטינים, שמייצג הקטינים. לא לתת לקטין להיחקר ללא ייעוץ של עורך דין.
סופר חשוב.
לא אתם לתת את הייעוץ סופר לקטין. סופר חשוב. לא להגיד לו מה להגיד, גם אם אתם חושבים שאתם מכירים אותו הכי טוב. ולמה? לא כי עכשיו אני לא סומכת על מה שתגידו, אלא כי אתם יכולים להגיד משהו שיכול...
לסבך אותו בעוד עבירה.
לסבך אותו בעוד עבירה נוספת, או בעבירה יותר חמורה. וגם אם הכוונה שלכם היא טובה, בסוף היא יכולה להרוס לילד עוד יותר את החקירה אליה הוא בא. אז חשוב מאוד שהילד שמקבל גיבוי מעורך דין, שהילד יודע... שהעורך דין הוא מגבה אותו והוא בשבילו והוא מייצג אותו ולא את ההורים שלו. הוא נותן לו את הכלים איך להתמודד בחקירה. את יודעת, זה לא פשוט להתמודד בחקירה מול שוטרים, ילד בן 15 או 14 או 16, זה לא נעים בכלל. הם לא חברים שלכם. יש המון תרגילי חקירה. אז עורך דין מנוסה ידע ללמד אותם את התרגילי חקירה, ממה להיזהר, ממה להימנע, אם הילד נעצר. יכול להיות תרגילי חקירה נוספים בתא המעצר, אוקיי? כמו מדובבים. צריך לשים לב לדברים האלה. מאוד מאוד חשוב לקחת את הייעוץ הראשוני הזה. לא משנה אחר כך אם אותו עורך דין ימשיך לייצג אתכם או לא. אם בכלל יהיה לכם צורך בו, יכול להיות שהייעוץ שלו בכלל יסגור את התיק. הרי כל המגמה של הבני נוער שנעצרים או נחקרים בתחנות המשטרה, המגמה היא דרך שיקומית וטיפולית. הרבה תיקים נסגרים והולכים לטיפול על ידי עובד סוציאלי. ואם הקטין נעצר, אם זה מעצר הראשוני שלו, אז הקשר של הילד זה עם העורך דין. לא עם ההורה, ההורה לא יכול להגיע.
בדיוק, זה מאוד מאוד חשוב הנקודה הזאת.
אז הגיבוי הזה, ותשמעי, אני נתקלת בהרבה מקרים שהקטין... מאשר לי ממש מה כן להגיד להורה ומה לא.
נכון.
הם לא, הרבה דברים לא נוח להם, או שהם לא רוצים, או שהם לא רוצים שתדאגו.
או שהם מתביישים.
להגיד לידכם.
או שהם עשו טעות והם מתביישים, וזה גם בסדר.
בדיוק, הם מתביישים, ואל תדאגו, אנחנו עורכי דין יודעים איך לגרום להם, באמת ללכת בדרך המוטה, ולחזור הביתה, כמו שאומרים.
תגידי, יש, את יודעת, משפחות שלא מסוגלות לקחת עורך דין בשכר,
יכולים לקחת, יש שם את הסנגוריה
יש סנגוריה ציבורית שהם יכולים לקבל שם ייעוץ משפטי ללא תשלום?
הם יכולים לקבל לא רק ייעוץ משפטי, הם יכולים לקבל את כל הייצוג המשפטי ללא עלות דרך הסנגוריה.
מדהים, חשוב מאוד.
נכון.
אוקיי, תודה רבה רבה מיטל שבאת אלינו, ואני מקווה שנתראה במקומות יותר טובים מבית המשפט.
כן, אני מאמינה שאנחנו יכולות להתראות בהרבה מקומות שיעלו את המודעות לקטינים ולא...
בדיוק, שנהיה במקום המניעתי.
נכון.
אחלה. תודה רבה רבה לך. תודה.
נהניתם? היכנסו לאתר liorachaim.co.il, לבלוג מתבגרים על זה, ולקבוצת הפייסבוק שלנו. כל הכישורים מחכים לכם בתיאור הפרק.